פסקה סמך ד' בעמוד קמ"ב במהדורת התרגום של דוקטור יהודה קאופמן המכונה אבן שמואל. יש פה שאלה, האם הרב יכול לומר כמה דברים על רבי צדוק הכהן מלובלין שהשבוע חל יום פטירתו? רבי צדוק הכהן מלובלין שהשבוע חל פטירתו היה אדם חשוב מאוד. הלאה. אמר הכוזרי, ביקשו להגיד כמה מילים, אמרתי. אנחנו אם כן עסוקים בשאלת האמינות של התורה שבעל פה, במיוחד על רקע ההתמודדות עם הקראים, וגם מספר קושיות חיצוניות לקראות, כגון למשל הקושיה על רציפות המסורת. כן, בבקשה. מה ההבדל המהותי בין השומרונים לבין הקראים? אין שום קשר בין השומרונים לבין הקראים. לא. לא. השומרונים הם לא עדה שיצאה מעם ישראל. השומרונים הם עם אחר שבאו מקוטה שבקורדיסטן, לכן קראו להם גם קוטיים, והם התיישבו בשומרון אחרי חורבן ממלכת הצפון על ידי האשורים. כשהאשורים החריבו את ממלכת ישראל הצפונית, הם הביאו אוכלוסייה במקומם, במקום הגולים, והם הקוטים שנקראו אחר כך גם שומרונים, כי הם התיישבו בשומרון. וכבר כתוב בתנ"ך שהיו באים אריות ואוכלים אותם. והם הבינו שזה משום שהם אינם מכירים את משפט אלוהי הארץ, ולכן הביאו כהן מעשרת השבטים שילמד אותם את תורת משה. והוא פירש להם את התורה לפי ההבנה שהייתה מקובלת בממלכת הצפון, המנוגדת למסורת שלנו. ועד עצם היום הזה השומרונים נשארו במספרים קטנים מאוד. בימי בית שני היה בשומרון משהו כמו מיליון שומרונים, והם הקימו גם בית מקדש משלהם בהר גריזים. ואומנם המקדש הזה נחרב כנראה על ידי יוחנן הורקנוס החשמונאי, במדרשים שלנו כתוב שזה על ידי אלכסנדר מוקדון שנחרב. עד עצם היום הזה השומרונים מקריבים את קורבן הפסח בשכם, וזה מצולם על ידי הטלוויזיה הישראלית במקום שבו היה המקדש שלהם. בסדר? עכשיו, מה? הם דוברי ערבית, אבל הם מתחתנים רק ביניהם, והם טוענים שהם היחידים היהודים האמיתיים בעולם, ושאנחנו היהודים סתם בלופרים שבאו וגנבנו את הזהות שלהם. הם מתייחסים לשלושה שבטים, אפרים, מנשה ובנימין. יש להם כהן גדול משבט לוי, כן, שם המשפחה של הכהנים אצלם זה אללאוי, והם דוברי ערבית ועברית גם. בתעודת זהות שלהם כתוב שומרוני. חלקם חיים בחולון וחלקם חיים בשכם. אלה שבחולון הם בעלי תעודת זהות ישראלית, אלה שבשומרון הם בעלי תעודת זהות פלסטינאית. גם ישראלית? גם ישראלית, גם פלסטינאית. בסדר. וזה מאוד מעניין את חוקרי הקדמוניות, מחפשים אצלם מסורות וכו' וכו'. היום הם בערך כ-2,000. זה מה שיש. בתחילת המאה ה-20 הם היו רק 200. כלומר, הם היו, כמעט עמדו לכלות מן העולם. זה השומרונים. לעומת זה הקראים, זה משהו אחר לגמרי. הקראים, אגב, יכול להיות שבין השומרונים יש באמת שרידים של שבטי אפרים, מנשה ובנימין שהתערבו ביניהם, אבל זה דבר שמאוד קשה לדעת. עכשיו, לעומת זה, הקראים זה משהו אחר לגמרי. הקראים הם הכת שקמה מתוך היהדות בהנהגתו של ענן בן דוד, שהיה ממשפחת ראש הגולה, והוא פרש מן היהדות הרבנית התלמודית והקים את היהדות הקראית, שאיננה מכירה בסמכות של התלמוד, והיא לומדת את הכתובים על פי סברתם. בסדר? אדם מסתכל בפסוקים ועל פי זה מחליט מה התורה אומרת. משהו אחר.
המסורת גם של הקלף
שם
קיבלנו את התורה.
הנוסח של התורה אצל הקראים זהה לחלוטין עם הנוסח שלנו. לעומת זה, הנוסח של התורה אצל השומרונים שונה. הוא שונה משלנו. בסדר? למשל, במקום של הדיבר העשירי בעשרת הדיברות, כתוב אצל השומרונים שצריך להקים מקדש בשכם. או למשל, הנה, בפרשת השבוע, ששם כתוב שצריך לבנות מזבח בהר עיבל, אצלם כתוב שזה בהר גריזים. בסדר? זה לא כמו הנוסח שלנו. טוב. זוהר כרך ג' ויקרא, פרשת החרימות דף עין ג' עמוד א', ג' דרגין אינון, מתקשרן דה בדה, קודשה בריחו אורייתא וישראל, וכל חד דרגה על דרגה סתים וגליה, שלוש מדרגות הן המתקשרות זו בזו, תרגום סולם. אמת. עכשיו, למה מובא עכשיו הציטוט הזה בצג של המחשב? אני אסביר לכם למה, כי בשיעור הראשון שהיה הבוקר, מה?
רוצה את ה-50 שקל בכוח.
כן, זהו, אבל לא כולם היו בשיעור, אז אני מסביר. בשיעור שהיה הבוקר בשעה 8:45 במהר"ל, התפתח ויכוח האם קיים מאמר כזה, קודשא בריחו אורייתא וישראל חד הוא. ואני אמרתי שמי שיביא לי את המקור למאמר הזה יקבל 50 שקל. אז מישהו הביא לי מאמר של מישהו שמצטט את הזוהר ואומר שזה כתוב בזוהר. אז אני אמרתי לו, זה בדיוק מה שקורה. כשאתה קורא מאמר שמצטט מקור, תבדוק במקור, תראה שזה לא כתוב. אז מה עושה הבחור? עכשיו הוא מביא לי, אולי זה מישהו אחר, מביא לי את המקור בזוהר עצמו, ושם גם כן רואים שזה לא כתוב. כתוב קודשא בריחו וישראל, דרגה על דרגה, מתקשרן דה בדה. אז זה לא חד הוא, נקודה, פשוט. אז בינתיים ה-50 שקל ממתינים ומללים אצלי. טוב. עכשיו זה ברור, עכשיו... חשבתי שאולי אתה תשאל גם על הצדוקים, שזה משהו אחר. הצדוקים זה בכלל, זה משהו אחר. הצדוקים זה בימי בית שני, קצת אחרי המרד החשמונאי, התפלגה היהדות של אותם הימים לשני זרמים עיקריים, ובלתי לשלושה זרמים עיקריים. הפרושים, שזה החבר'ה הכי טובים, זה אנחנו. יש. הצדוקים, והאיסיים, כן. בסדר. אז בקיצור, הצדוקים היו בדרך כלל מחוגי הכהנים, מהאריסטוקרטיה הכהנית. האיסיים הם כנראה זהים לכת ים המלח, למרות שיש על זה הרבה ויכוחים. והצדוקים, כידוע, לא קיבלו את המסורת של חז"ל, של התורה שבעל פה. אז כך שאנחנו, יש לנו עסק עכשיו עם שלוש כתות. השומרונים, הצדוקים, הקראים. הצדוקים והקראים שותפים בזה שהם אינם מקבלים את התורה שבעל פה. מצד שני, זה שהם לא מקבלים זה באופנים שונים. למשל, הצדוקים בימי בית שני לא קיבלו את האמונה בחיי העולם הבא. בעוד שהקראים כן מקבלים את האמונה הזאת. זה דוגמה. כן, אז כך שזה לא זהה. למרות שאצל הקראים בימינו נפוצה הטענה שענן בן דוד לא התחיל מן ההתחלה כת חדשה, אלא המשיך את הצדוקיות. ככה הם טוענים. פעם המזכיר העולמי של העדה הקראית שלח לי מייל שבו הוא טען על יסוד דברי הכוזרי לטענה הזאת. אכן באמת אנחנו נראה בהמשך מה שאומר על זה רב יהודה הלוי. כן. הקראים היום, אתה תמצא אותם ברמלה, קצת בחולון, בירושלים אפילו יש. יש גם בעולם.
יש להם גם מושב ברנן על אופקים.
נכון, יש מושב רנן ליד אופקים. וגם באופקים. לפי טענתם הם כ-40 אלף בעולם כולו. לפי טענתם. בסדר? יש כאלה שבאו ממצרים, יש כאלה שבאו מרוסיה, יש כל מיני פולין. למשל, היה במאה ה-18 חכם אחד בפולין, פירקוביץ'. הוא היה קראי מפורסם, מגדולי החוקרים של התלמוד ושל הפילוסופיה היהודית. קיצור, יש כל מיני. יש לי בבית כמה ספרים קראיים, מי שמעוניין. טוב. על כל פנים פה אנחנו עסוקים בוויכוח, באימות, בין המסורת הרבנית לבין המסורת הקראית. מתוך כך גם דנו באמינות המסורת התלמודית בכלל. אז כן, אנחנו נלמד עכשיו דברים יחסית פשוטים. אמר הכוזרי, אני קורא כאן בסימן סמך דלת, בעמוד קמ"ב. אמר הכוזרי, רוצה הייתי כי תראה לי איך נולדה המסורת ומה מעיד על אמיתותה. על איזה מסורת מדבר? המסורת של התורה שבעל פה. מתוך הנחה נגיד שהמסורת של התורה שבכתב כן מקובלת. אז התורה שבכתב, נגיד אם נכלול בזה את כל התנ"ך, זה מגיע עד מתי? עד ראשית ימי בית שני. חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים האחרונים, עזרא ונחמיה, נוכל לומר שלכל הדעות, בין האורתודוקסיות, בין הלא אורתודוקסיות, יש איזו רציפות של מסורת עד אותם הימים, עד ראשית ימי בית שני. אז מה שנשאר לנו לזה לברר, זה מכאן ואילך. בסדר? אמר החבר, ידוע כי הנבואה נמשכה עוד 40 שנה בימי בית שני, בקרב הזקנים אשר זכו להערה מכוח השכינה ששרתה בבית ראשון. כלומר, הנבואה לא הסתלקה בבת אחת, אלא יש כמין הקרנה שמסתלקת באופן מדורג, אבל עדיין קיימת בראשית ימי הבית השני. למה הוא אומר 40 שנה? מאיפה הוא לקח את זה? פשוט, לפי המסורת ההיסטורית של סדר עולם לרבי יוסף בן חלפתא, אלכסנדר מוקדון כבש את ארץ ישראל 40 שנה אחרי תחילת ימי בית שני. לומר את האמת, כאן מוכרחים להודות על האמת, זה עומד בסתירה מפורשת עם המניין המקובל אצל ההיסטוריונים היום.
33.
מה? כלומר, לפי ההיסטוריונים, לפי חז"ל, יוצא שהתקופה הפרסית מבניין בית שני עד הכיבוש של אלכסנדר, התקופה הזאת נמשכה 40 שנה. לפי ההיסטוריונים, 180 שנה. אז זה קצת הפרש רציני, אבל זה לא משנה הרבה. זו תקופה שיש לנו עליה קצת ידיעות. זו התקופה של אנשי כנסת הגדולה, של ספר יהודית המפורסם, מי שמעוניין בספרים החיצוניים, ספר יהודית, שמדבר על התקופה הזאת. וגם ספר בנסירה מהתקופה הזאת. ידוע כי הנבואה נמשכה עוד 40 שנה בבית שני, בקרב הזקנים, אשר זכו להערה מכוח השכינה ששרתה בבית ראשון. כי הנבואה הנקנית נסתלקה עם הסתלק השכינה, ולא הייתה מופיעה כי אם לעתים רחוקות. ורק אצל אנשים ממדרגת אברהם ומשה עליו השלום ואליהו והמשיח המקווה ודומיהם, אשר הם בעצמם מעון לשכינה, בני דור שאנשים כאלה בקרבם זוכים להתגלות הנבואה בתוכם, ועם ישראל בשובו אל הבית עוד היו עמו חגי וזכריה ועזרא ועוד. מה חסר פה?
מלאכי.
מלאכי, נכון? למה הוא לא כותב מלאכי? כי יש אומרים שמלאכי זה עזרא, אז הוא לא רצה להיכנס למחלוקת. יש אומרים שמלאכי זה מרדכי בכלל, כן? אז הוא כתב חגי, זכריה ועזרא. למה לא להיכנס לוויכוחים? לאחר 40 שנה קם קהל החכמים הידועים בשם אנשי כנסת הגדולה, ומספרם לא יימנה מרוב. אני לא יודע למה הוא אומר לא יימנה. אצל חז"ל יש מסורת שהם היו 120. והם אשר עלו עם זרובבל, קיבלו מן הנביאים, כמו שאמרו חכמים ונביאים, מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, אחריהם בדורו של שמעון הצדיק, כהן גדול, ואיתו, בסיעתו, תלמידים וחברים. שמעון הצדיק הוא זה שקיבל את פניו של אלכסנדר המוקדוני כשהגיע לארץ ישראל. איפה הוא קיבל אותו? במבצר אנטיפטריס. איפה זה אנטיפטריס? ליד ראש העין. כן? ליד ראש העין, שם הוא קיבל אותו. זה לא איפה ששמואל הנביא.
מצטער.
מה? מה יותר ממוחר? אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר רבע משפט, ועוד אומר את זה בשקט, אז אני לא מבין אותך. מה אמרת?
לא, זו תקופה אחרת.
לא, 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 זו תקופה... מה תקופה אחרת? הקבר של שמואל הנביא, אתה אומר, הוא לא שייך לזה. נכון. אגב, אם שמואל הנביא קבור שם, אז אני קוגלגר. טוב, הלאה. איפה אנחנו? ואחריו, אחריהם בדור של שמעון הצדיק כהן גדול, ואיתו בסייעתם תלמידים וחברים, ואחריו, אנטיגנוס, איש סוכו המפורסם. איפה זה סוכו? איפה?
ליד נתיב
על המדה. יש כפר ערבי בשם שוויקה. שוויקה, זה סוכו, המקראית. המקראית, כן, נכון. מה? זה באזור מודיעין, בשומרון. מה זה משנה? לא משנה כלום. רק שתדעו. ומתלמידיו, צדוק וביתוס, אשר הניחו יסוד לחיטות המינים שנקראו על שמם צדוקים וביתוסים. טוב, אז באמת מאנטיגנוס סוכו ואילך יש לנו כבר היווצרות של כתות בישראל על ידי צדוק וביתוס. מה הייתה, אין לנו הרבה ידיעות על צדוק וביתוס, אבל בכל זאת יש קצת דברים בספר אבות לרבי נתן. מסופר הרי שאנטיגנוס היה אומר את המשפט המפורסם, המיוחס לו במסכת אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. קודם כל, מי דיבר על פרס? מהו הפרס שהתורה מבטיחה? מה? עולם הבא, נכון? ושאלה קטנה יש לי, איפה כתוב בתנ"ך על עולם הבא? לא כתוב. לא כתוב. תסתכל, מבראשית עד סוף דברי הימים, תחפש איפה מוזכר עולם הבא, לא מוזכר. לא כתוב. פתאום באו הרבנים, אמרו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כלומר, למרות שיש עולם הבא, לא צריך לעבוד את השם בשביל העולם הבא. אמרו צדוק וביתוס, אם אתם מדברים על עולם הבא ואומרים לא לעבוד את השם בשביל זה, סימן שזה המצאה חדשה שלכם. אם כן, אין עולם הבא, זה בלוף, ואז הקימו את הכתות המפורסמות של צדוק וביתוס שאמרו שאין עולם הבא. כן? ומזה אחר כך הגיעו בכלל למחלוקות גדולות יותר. נשאלת השאלה, מה זה אומר באמת הסיפור הזה שלראשונה בעם ישראל מתחילים לדבר במפורש על אמונת עולם הבא? מה היה לפני כן? נגיד, בימי בית ראשון, האמינו בעולם הבא או לא האמינו? לא התעסקו בזה. כלומר, מרכז ההכרה של החיים הדתיים, אפשר לקרוא לזה חיים דתיים, בימי בית ראשון, לא היה עולם הבא. ולכן השאלות האלה לא העסיקו את ההמון, אלא רק חוגים קטנים של נביאים שדיברו על הדברים האלה. מובן? ולכן, מה שעשו צדוק וביתוס, הם היו בעצם ריאקציונרים. הם לא הבינו שהעולם השתנה. ומי שחושב, מי שלא מבין שהעולם משתנה, אז הוא חושב שהוא נאמן למסורת, כשבעצם הוא בעצמו מזייף את המקור. כי דברים שהיו נכונים להיאמר בזמן מסוים, אינם נכונים להיאמר בזמן אחר. לאחרונה, למשל, יצא ספר, מה עכשיו? מה היו השאיפות של האנשים בימי בית ראשון? דיברנו על זה כשלמנו את מאמר ראשון, אבל אני אחזור על זה בקצרה. מה, אתה לא היית פה כשלמנו מאמר ראשון? לא בסדר. היית שואל יהודי בממלכת יהודה בימי בית ראשון, יהודי יקר, מה הן שאיפות החיים שלך העליונות? אתה אומר, אני מאוד מאוד אשמח שיהיה לי בן שירש את נחלתי ויעבד את השדה. אני מאוד אשמח אם הגשמים ירדו באיתם, אם הקורבנות יהיו לרצון, שהשכינה תשרה על הנביאים, ושמלך ישראל ינצח את אויביו. היית שואל, תגיד, אבל מה יקרה לך אחרי שתמות? הוא היה מרים גבה ענקית ואומר, מעניין, אני אף פעם לא חשבתי על זה. יש לך שאלות מעניינות. אולי תשאל את הנביא. בטוח שיש לו מה להגיד לך על זה. זה מה שהוא היה אומר. לא, באמת. לא, כי הנביאים תמיד, היו תמיד יחידי סגולה שעסקו בשאלות אזוטריות שלא מעניינות את כולם. אבל עולם הבא זה לא היה מרכז החוויה של היהודי באותם הימים. הנביא היה אומר, טוב, בוא נסביר לך. זה היה מסביר לו על עולם הבא, מן הסתם. כן, אבל צריך להבין שעולם הבא זה הגורל של היחיד. ומה שעניין באותם הימים זה הגורל של הכלל. ואני אסביר את זה קצת יותר. יש נגיד בתודעה של האדם המודרני, אני מכיר את עצמי כפרט, אתה מכיר את עצמך כפרט, הוא מכיר את עצמו כפרט. מלבד ההכרה הבסיסית הזאת, אנחנו גם מכירים שיש משהו שקושר בינינו, ואנחנו קוראים לו הכלל. אבל זה הדבר השני שאנחנו חושבים עליו. אנחנו קודם כל מודעים לאני הפרטי. בימי בית שני זה היה בדיוק הפוך. האינדיבידואל עוד לא נולד. אנשים הכירו את עצמם כחלק מן הנשמה הכללית, הופעה של הכלל, ולכן הדבר האיום ביותר שהתורה הייתה יכולה לאיים על אדם כדי להפחיד אותו, זה ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אתה תהפוך להיות פרט. ברור? לכן התודעה הקולקטיבית הייתה העיקר, והרי הקולקטיב חי את החיים שלו בהיסטוריה הממשית בעולם הזה. לכן זה מה שעניין את האנשים. הגורל הפרטי, אנשים אמרו, מן הסתם, ריבונו של עולם מטפל בזה, הוא יודע איך לעשות זה. אבל לקרוא לזה בשם, עולם הבא, גן עדן, דברים כאלה, גיהינם, בשביל מה? גלגולים? לא עניין אף אחד. מובן מה שאני אומר? עכשיו יש פה שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, רבנו שלום רב, בבקשה אם אפשר להרחיב מעט בעניין הקבר המיוחס לשמואל הנביא. שתיים, איפה קבור שמואל הנביא? טוב. אין לי שום עניין להרחיב עכשיו בנושא הזה, כי זה ממש מחוץ לנושא של השיעור. אם אתה מעוניין, או אתם מעוניינים, יש פה שני שואלים, אני רואה. נא לקרוא בספר מצבות קודש בארץ ישראל, מעט זה וילנאי בהוצאת עמיעד, בכרך הראשון. שם הוא מסביר את הכל על שמואל הנביא, זה דווקא מאוד מעניין. טוב, הלאה. אתה שואל, מה קרה עם הציונות? כן, דבר מאוד מעניין קרה. שברגע שעם ישראל התחיל לחזור לארצו, ואז התודעה הקולקטיבית חוזרת, השכינה מתחילה לשרות שוב, הנשמה הכללית מתגלה, אמונת עולם הבא הפכה להיות מזולזלת. מזולזלת. כן, היום, מבחינה סטטיסטית, יש מעט יהודים שמאמינים בחיי העולם הבא. זה משמעותי, זה אומר שקרה משהו. כן. טוב, אז כן. והייתה נפש אתה כאן מתחיל בזה שאחרי שאמרנו שעולם הבא לא כתוב בתנך, נשאלת השאלה האם בזמן התנך התנגדו לאמונה הזאת או לא. וזה רבי יהודה לוי הרבה לדבר על זה בסוף מאמר ראשון. כן, שאמונת עולם הבא הייתה מקובלת, רק שלא דיברו עליה. אתם יודעים מה שמע? זאת אומרת, לא, זה לא היה מרכז ההכרה.
אז נכון לעכשיו, יש עולם הבא או אין עולם הבא?
אתה שואל נכון לעכשיו אם יש עולם הבא או אין עולם הבא. הבנתי. אתה רוצה שאני אקרא את דעתי?
בבקשה.
דעתי היא שיש.
למה
לא הוזכר בתנך, אתה שואל?
שורה, אני יודע, לא שזה אסמך לפשוט.
כן, למה...
אני מצווה, הנה, הפסוק
הזה אומר ככה. אז אפשר באמת לעבור על התנך ולראות שיש הרבה מאוד פסוקים שרומזים לזה. כלומר, כדבר המובן מאליו, למשל, העלאת שאול באוב. עשרה, שמואל באוב, נכון? שאול, ערב הקרב בגלבוע, פונה לבעלת אוב כדי להעלות את שמואל. כן, מה היא אומרת לו? קודם כל תגיד לי איפה הוא קבור. לא? היא לא שאלה איפה הוא קבור, שמואל הנביא.
לא.
אז סימן שלא אכפת לה מהשאלות באינטרנט. אבל, אבל על כל פנים, אם הכתוב מספר ששאול באופן טבעי חושב שהוא יכול לדבר עם שמואל אחרי מותו. נכון שהמעשה הזה של אישאלה באוב הוא מעשה אסור. אבל עצם זה שהוא עושה את המעשה הזה מראה שאצל אבותינו אמונת להישארות הנפש הייתה מצויה. כן, בבקשה. זה דוגמה, יש עוד כמה דוגמאות. כן, בבקשה.
אלא אם כן הייתה השראת שכינה חזקה מאוד שגרמה על הכל.
אתה שואל שתי שאלות.
א', אם רואים ששמואל, אם אני אמרתי שהאמינו בזה, אז זה סותר מה שאמרתי בהתחלה, שלא היה אכפת להם מזה. לא נכון. יש הרבה אנשים שיגידו לך, תשמע, אני מאמין למה שהרבנים אומרים, רק אני לא יודע מה הם אומרים. יש דבר כזה. דבר שני, תלויים, כן, סתרי תורה היו גלויים, אבל לא הסתר הזה. כלומר, חיי העולם הבא זה היה סתר תורה שלא עניין אף אחד, זה בדיוק העניין. דבר נוסף, מה שאתה שואל, איך בני אדם הסכימו לחיות את חיי העולם הזה ולא אמרו אכול ושתו כי מחר נמות? תשובה, משום שאצלם עוצמת החיים שהתגלתה בעולם הזה הייתה כל כך משמעותית שהמשך החיים דרך הדורות הבאים זה היה העיקר עבורם. מובן? כן, נכון, זה מה שהיה חזק באותם הימים. טוב, אדרבה, מי כן דיבר על עולם הבא באותם הימים? אתה יודע מי דיבר? המצרים. במצרים היו ספרים שהדריכו את האדם כיצד להכין את המוות שלו. כלומר, המצרי המצוי היה חי רק בשביל המידתו במשפט אחרי מותו. ואז יוצא שכל התרבות המצרית הייתה תרבות מורבידית, מקברית, שעוסקת כל הזמן בפגרים, בחניתה, במשפט אחרי המוות. ואז לא הייתה ממשות לחיי עולם הזה. אז הנביאים באו בריאקציה נגד הדבר הזה. הנביאים דיברו על עוצמת החיים של העולם הזה. הוא בחרת בחיים. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך בכוזרים. מה דעתכם? בסדר? רגע, רגע. האם יש הסבר אחר לעונש הכרת המופיע בתנך מלבד הרעיון של עולם הבא? כן, זה בדיוק מה שאני אמרתי. שהכרת זה להפוך לאינדיבידואל, להפוך לפרט, שזה הדבר האיום ביותר בעיני האדם הקדמון. כן, שאני הופך להיות יחידה מנותקת מן הישות החיה, שהיא הכלל. טוב, איפה היינו? ואחריו, אחריו, מי זה אחריו? אחרי אנטיגנוס, איש סוחו. כן, התחלתי להגיד משהו על ספר שיצא לאחרונה. אני רוצה להסביר את זה. לאחרונה מישהו הוציא מחקר שבו על כתבי ים המלח. היום יש לנו הרבה ידיעות על כל המגילות שנמצאו. נמצאו יותר מ-1,000 חתיכות קלף בגדלים שונים. ב-11 מערות במדבר יהודה. אז בכל זאת יש לנו הרבה חומר היום. הטענה של המחקר היא שמהכתבים של אותה קאט שישבה שם עולה תמונה של יהדות שונה מזו של הרבנים. המחברת טוענת שהרבנים בעצם ניצלו את המשבר של חורבן בית שני ואחר כך במיוחד חורבן ביתר כדי להשתלט על הזהות היהודית ולשכתב את הזהות. מה הם עשו? אפשר להעלות מתוך הכתבים האלה, שאגב צריך לציין, היו ביטוי למגזר מסוים בחברה של ממלכת יהודה של אותם הימים. כלומר, מדובר על מגזר שהתנגד לשלטון החשמונאי. שם רואים שמה שמאוד מאוד מרכזי זה הכהונה, והעבודה האקסטטית, והקשר עם המלאכים, ומעשה מרכבה של יחזקאל. והדמות של חנוך, המקראי בתור איזה מין מלאך ש, חי מעבר לזמן, לגבולות הזמן והמקום, והוא כמין מתווך בין בין המלאכים לבין בני האדם, הדמות הזאת היא מרכזית מאוד, ואת כל זה הרבנים מחקו. למה הם מחקו? א', הם קיצצו בזכויות של הכהונה, והם שיתפו פעולה עם בית חשמונאי שהעביר את בית צדוק, את כהני בית צדוק ממשרתם. והם הורידו במדרשים, יש כמה מדרשים שדברים על חנוך בתור מי שמועבר ממשרתו. ושמו במקומו את רבי עקיבא שנכנס לפרדס, ותופס את מקומו של אותו חנוך. והם העבירו את הכל לתחום התפילה והלימוד וכו' וכו'. וכל המרכזיות המקדשית נמחקה מן התודעה היהודית.
קנוניה.
מה?
קנוניה.
קנוניה רבנית לשנות את האופי של היהדות המקורית. בסדר? וגם את לוח השנה הם שינו וכל מיני דברים כאלה. עד כאן טענתה של המחברת. מישהו מבוהל שלח לי את הספר, אמר לי, מה אתה אומר על זה? אמרתי שאני מקבל את כל מה שכתוב בספר הזה. כל מה שכתוב שם אני מקבל. וזה מראה את גדלותם של החכמים. שהחכמים ידעו מה מרכזי בתקופה אחת ומה שולי בתקופה אחרת. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש היה קיים, המרכזיות של הכהונה והמגע עם העולמות העליונים דרך המלאכים והחוויות האקסטטיות, זה היה מאוד מאוד חשוב בזהות היהודית. ברגע שחרב המקדש ועם ישראל מתחיל תקופה של גלות, חייבים להחליף את המוקד. את מרכז ההכרה של היהדות צריך לשים את דברים אחרים, ואם לא עושים את זה, אז פוגעים בנצח ישראל. אז זה אמרתי, אדרבה, זה מראה לי את גדלותם של החכמים שידעו מתי לשים, איזה דגש לשים ומתי.
גם המסקנה של החוקרת?
לא, החוקרת היא סבורה שבעצם הרבנים הם בוגדים. אני אומר להפך, הרבנים מילאו את תפקידם. כלומר, זה מאוד חשוב לדעת שתפקידם של הרבנים לדעת על מה לשים דגש בזה תקופה. בסדר? טוב. היום את החילוני המצוי לא תמיד מעניין מה קורה אחרי מותו, אלא איך פותרים בעיות הפרט רגשית, שלווה עושר וכן הבעיות עם הערבים. האם זה דומה לבית ראשון? כן, יש בזה משהו. זאת אומרת שהתודעה הקולקטיבית חזרה, ולכן הממשות של העולם הזה מורגשת הרבה יותר. זה לספר, רבי נחמן מברסלב פעם נכנס לבית המדרש, והוא שמע שהתלמידים שלו מדברים על עולם הבא. אז הוא ניגש אליהם והוא אמר להם, הנה כל העולם אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא אנחנו יודעים שיש, כי הרי הנביאים ורבותינו לימדו אותנו שיש עולם הבא. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה במקום כלשהו, כי פה זה הגיהינם. כן, בתקופה שלו זה היה נכון. טוב, רבנו, אולי זה שבעבר הרחוק לא עסקו בעולם הבא, זה תואם לדעה שעולם הבא זה אחרי התחייה והם היו מאוד רחוקים מזה. בסדר, הלאה. בואו נמשיך. מה? מה אתה רוצה?
בית ראשון היה את העניין של הקולקטיב, של הכלל, ובית שני יש את העניין של הפרט, אבל היום רואים שזה יש פה משהו יותר מחובר, כי יש פה גם את העניין של הכלל, ואת הממשות של חיי העולם הזה. מצד שני, יש את העניין של כל התרבות ניו אייג' הזאת שרוצה דווקא עניין של...
אני לא מבין, אתה לא יודע שזה נכון מה שאמרת?
אני שואל.
רגע, אתה מכיר את מהלך האידאות בישראל של הרב קוק?
לא
קראת? תרשום לעצמך נון. זה ממש לא בסדר שלא קראת. טוב, בקיצור, אני אגיד בקצרה. הרב קוק מסביר, בית ראשון כלל, בית שני פרט, בית שלישי כלל ופרט. לפי העיקרון המתמטי ידוע שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. בסדר? טוב. נמשיך. ואחריו, אחרי אנטיגנוס, איש, מי שמעוניין זה הספר זיכרון ונשייה מאת רחל אליאור. ואחריו יוסף בן יועזר חסיד שבכהונה ויוסף בן יוחנן וחבריהם. על הראשון נאמר משמת יוסף בן יועזר בטלו האשכולות, שנאמר אין אשכול לאכול וכו', כי לא נודע בו חטא מנעוריו עד יום מותו זיכרונו לברכה. הערה קטנה, איך מת יוסף או יוסף בן יועזר? לא יודעים? הוא נהרג על ידי הדוד שלו. הדוד שלו היה לא יקים איש צרורות. מה בי? לא. לא, אתה שוב חוזר על הטעות של השני.
כן? מהסוסים והקורה, לא?
יפה. יוסף בן יועזר היה בזמן הגזרות של אנטיוכוס. כן? ויקים איש צרורות, דודו.
אחיין שלו.
מה?
אחיין שלו, לא?
אחיין שלו? אחיין שלו. אחיין שלו. עכשיו, היסטוריונים מעלים השערה שאותו יקים איש צרורות הוא לא סתם בן אדם, הוא אלקימוס. אלקימוס ששימש ככהן גדול, ששיתף פעולה עם היוונים לטמא את המקדש ולפרוץ בו פרצות. כן? כי אלקימוס רצה לבטל את ההבדל בין ישראל לעמים, ולכן עשה 13 פרצות בחל. החל זאת הייתה, זה היה הגדר שבתוך הר הבית, שעד אליו היה מותר לגויים להגיע, מכאן ואילך אסור. כן? אז הוא עשה שם פרצות, כי היה קוסמופוליט, הוא שנה את הרעיון הזה של סגולת ישראל. אותו יקים משצרורות, רחב על סוס. כשהיוסף בן יועזר, סחב את הקורה שעליה הוא נצלב. ואמר לו יקים משצרורות, אתה רואה לאן הביאה אותך התורה שלך, שאתה רוכב, שאתה הולך להיהרג, ואני רוכב על סוס. אמר לו, ומה אתה אומר על זה שאני רוכב על סוס? אמר לו, אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו לא כל שכן. ואם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו לא כל שכן. כלומר, אם בעולם הזה אתה מקבל כזה שכר, מה יהיה בעולם הבא? כלומר, בגיהינם. ואני שבעולם הזה כך סובל, מה יהיה לי בעולם הבא? כזה טוב. ונכנסו דבריו לתוך ליבו, ואז הוא התאבד. שם אותו יקים איש צרורות, עשה לעצמו 4 מיטות בית דין, עשה לעצמו בבת אחת, סקילה, שריפה, הרג וחנק. סיפור כן? שלהם. טוב. לא, הוא עשה, טוב, אני לא נכנס עכשיו לדיון על זה, לפרטים, האם זה בסדר או לא בסדר, שהוא יתאבד. אבל, מה?
מעילה, כן. הסיפור הזה אפשר למצוא בספר התודעה.
הסיפור הזה מובא בספר התודעה. זאת ההוכחה שמחבר ספר התודעה ידע לקרוא. יפה, כן, בסימן שהוא ידע לקרוא. עכשיו, למה מספר לכם את הסיפורים האלה? לומר שיש לנו קצת ידיעות היסטוריות על אותם הדורות. כלומר, יש איזה רצף של המסורת. ואחריו, יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי. עכשיו, שעניינו ידוע, וישו הנוצרי מתלמידיו היה, וניתאי הארבלי הוא בן דור. אז כאן נכנסים לאיזה בעיה של קרונולוגיה רצינית מאוד. הרי מסופר באמת בגמרא, שישו הנוצרי היה תלמידו של יהושע בן פרחיה. רק שזה הופך את ישו לבן 100 בזמן לידתו. יש איזה הפרש של 100 שנה. אז יש לנו כמה אפשרויות. או שמדובר בשני ישו. יש כאלה שאמרו את זה, שהיה ישו אחר. או שמדובר ביהושע בן פרחיה אחר. או שזה באמת אותו יהושע בן פרחיה ואותו ישו, רק שיש טעות בקרונולוגיה. או שכל הסיפור הזה לא היה ולא נברא, אלא הוא אגדה. הכל אפשרי, איך שאתם רוצים. בסדר? על כל פנים, ישו הנוצרי זה מתחיל מיהושע בן פרחיה. יש סיפור מפורסם במסכת סנהדרין, אם לא היינו עכשיו לומדים כוזרי, אולי היינו לומדים את הסיפור הזה בהרחבה. וניתאי הארבלי הוא בן דור. איפה זה ארבל? ליד בגדד, נכון, יש מקום שקורא ארבל, אבל בארץ גם. ליד טבריה.
עמק טבריה.
נכון, ליד טבריה יש הר הארבל, ליד המושב המגדל, אז שם ניתאי הארבלי. מה זה אומר? זה אומר שבאיזשהו שלב, יחד עם החכמים הירושלמים, מופיעים גם חכמים מהגליל. ניתאי הארבלי. ואחריו יהודה בן טבאי ושמעון בן שעתך וחבריהם. מי זה יהודה, מי זה שמעון בן שטח? הוא היה האח, הרפאות וחזל, של שלומציון המלכה. כן? המלכה החשמונאית. ושלומציון הייתה אישה מיוחדת במינה. כן? היא הייתה פרושית. הייתה מהחבר'ה שלנו. לעומת בעלה, אלכסנדר ינאי, שהוא דווקא פישל, נהיה צדוקי. כן? מה עם הילדים שלהם? כמה ילדים היו? שניים, נכון? יוחנן הורקנוס ויהודה אריסטובלוס. כן. אז הורקנוס היה פרושי, אריסטובלוס היה צדוקי. מת ינאי, היה צריך שאחד מהם יהיה המלך. ידעו שזה יעשה מלחמת אחים, הניחו בראש השלטון את שלומציון. שלומציון קידמה את הפרושים ואת הצדוקים מרדפה. היה מרחץ דמים באותם הימים באותה בממלכה, אבל כיוון שהבן שלה היה צדוקי, היא לא יכלה לקסח אותם עד הסוף, אז היא נתנה לו כמה מבצרים בדרום הממלכה. כשמתה שלום ציון, יהודה אורקנוס עשה, אריסטובלוס עשה מלחמה עם אורקנוס, והיה מצור על ירושלים. אריסטובלוס היה בתוך ירושלים, ואורקנוס עשה מצור מבחוץ. וכל אחד ביקש את העזרה של מישהו, של, של מישהו מבחוץ. הם ביקשו את העזרה של אותו אחד. כלומר, אריסטובלוס שלח מכתב לפומפיוס הרומי. אמר לו, פומפיוס היקר, יש לי בעיות עם האח, אתה מוכן לבוא לעזור? ובאותו זמן אורקנוס גם כן שלח מכתב לפומפיוס. אמר לו, פומפיוס היקר, אתה מוכן לבוא לעזור, יש לי בעיות עם האח. אמר, אם שניכם מבקשים כל כך יפה, אני בא. ביטל את העצמאות החשמונאית. והפך את יהודה למדינת חסות של רומא. לא סימפטי. בשנת מינוס 63. ובימיו, ככה הוא אומר, זה כבר עניין גם כן של איך להבין את זה. הוא אומר ככה, בימיו נולדה שיטת הקראים לרגל מה שהראה לחכמים עם ינאי. טוב, זה מבחינה היסטורית מאוד קשה לקבל את דבר רבי יהודה הלוי. כלומר, רבי יהודה הלוי מדבר על הצדוקים, לא בתור תלמידי צדוק וויתוס, הוא עושה הבחנה בין תלמידי צדוק וויתוס, לבין הצדוקים שבימי ינאי, והוא קורא להם קראים. למרות שהקראים ההיסטוריים, הם באו מענן בן דוד ואילך, שזה כמעט 800 שנה יותר מאוחר, 900 שנה יותר מאוחר. קצת קשה כל הסיפור הזה. קראים, צדוקים, אותו דבר. כי ינאי, כהן היה, אגב, זה מה שפעם שלחתי, אמרתי לכם, המזכיר העולמי של היהדות הקראית, שלח לי, הנה אתה רואה, שאתה אומר שהקראים התחילו עם ענן בן דוד, הכוזרי שלכם, הוא אומר שזה התחיל כבר בימי בית שני.
מה פה שכמה אתם
יודעים שהם סבורות? לא, זה יכול להיות. יש היום טענה כזאת, שענן בן דוד, הוא לא סתם המציא יום אחד, בוקר אחד קם בבוקר, לא שמו אותו ראש גולה, אז הוא מחליט שהוא מקים דת חדשה. חייב להיות שהיו שרידים לכתות של ימי בית שני, ושענן חיזק את הכתות האלה, והפך את זה לתנועה. אבל זה לא שזה לגמרי נעלם. יכול להיות. יש פה שאלה. איזה דגש יש לשים בתקופתנו? תשובה, דגש חזק. אם אתה רוצה, אני יכול להוסיף. על הממד האוניברסלי של היהדות. חזרנו לארץ, זה לא סתם, אנחנו ממלאים עכשיו תפקיד במשפחת העמים. יש לנו הקרנה, ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. כלומר, מספיק להתעסק כל הזמן במריבות הפנים יהודיות, כל אחד יגיד, אתה? אתה נאו-רפורמי. אתה? כזה. אתה? די, מספיק. הגיע הזמן להתחיל למלא את תפקידנו כלפי האנושות. טוב. אני חוזר פה לדברים. בימיו נולדה שיטת הקראים לרגל מה שהראה לחכמים עם ינאי. כי ינאי, כהן היה. לא סתם כהן, היה מלך. היה מלך חשמונאי. ונפל חשד על אמו כחללה היא, ואחד מכל החכמים רמז על כך באומרו, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, תנח כתר כהונה לזרעו של אהרון, אשר על כן יעצו רעים את ינאי לבעוט בחכמים להשפילם, להגלותם ולהמיתם. אך הוא שאל את רעיו, אם מאבד את החכמים מי ילמדנו תורה? ועל זה ענו לו, והרי תורה שבכתב איתנו, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד, ואשר לתורה שבעל פה על תשגח בה, וקיבל מהם והגלה את החכמים, ובכללם שמעון בן שטח שהיה גיסו. כן, כלומר, זה סיפור שמסופר במסכת קידושין, על איזה אחד ששמע פישל נורא, שהוא האשים ביזה בציבור את ינאי. קיצור, ככה נטע ינאי אל הצדוקים. אז ירדה הרבנות. רבנות הכוונה, מה שלא קראי. מתה לזמן מה? אולם כאשר ביקשו לקיים את המצוות מתוך שיקול דעת לא עלתה בידם, אז הושבו שמעון בן שטח ורוב תלמידיו מאלכסנדריה, וחזרה המסורת לקדמותה. לא כך ברור הסיפור הזה ששמעון בן שטח חזר מאלכסנדריה. בגמרא שלנו כתוב אחרת. כתוב דווקא ששמעון בן שטח נשאר בירושלים, בגלל שמכיוון שהוא היה אחיה של המלכה, בו לא פגעו. אבל האחרים ירדו למצרים, ושמעון בן שטח קרא להם. אז סביר להניח שיש לרבי יהודה הלוי גרסאות בתלמוד שונות משלנו. כן, שאם לא כן, לא ברור למה הוא כותב את הדברים בצורה הזאת. וחזרה המסורת לקדמתה, והנה, הקראים ששורשם יצא בימים האלה, לא מדבר על הקראים ההיסטוריים, אלא שורש הקראות, הם אנשים שדחו תורה שבעל פה והתחכמו כנגדה בטענות מעין אלה שאתה מוצא את הקראים טוענים היום. ויש להבדיל בינם ובין הצדוקים והביתוסים, האנשים שכפרו בעולם הבא והם אמינים שאנו מפללים על אובדנם בתפילה, לעומת הקראים שאין אנחנו מתפללים על אובדנם לפי זה. קצת קשה, בגלל שמי שאנחנו מתפללים על אובדנו זה כנראה לא הצדוקים, אלא דווקא זה המינים. כן, יש פה כמה דברים אצל רבי יהודה הלוי ששונים מהמסורת המקובלת אצלנו. כן. שחקרים,
לא
תוכלים
גם
את
מה
שאותם מזכיר
של
הקראים,
אבל זה
יהיה
גם
מפלש,
יש להתחיל.
טוב, בסדר, מה אני אעשה? אשר לישו וחבריו, הם המשועמדים שהצטרפו לאחת הטובלים בירדן. טוב, זה באמת פרשנות מפליגה. יש ביטוי כזה, המשועמדים. עכשיו, רבי יהודה הלוי כנראה גורס לא משועמדים, אלא משועמדים. אלה שהעמידו את עצמם. וזה הקט של, שהצטרפו לקט הטובלים בירדן. מי זה הטובלים בירדן?
הנוצרים?
לא. בברית החדשה מסופר שהיה יהודי אחד בשם יוחנן המטביל, שהיום לפי המחקר מזהים אותו כאחד האיסיים או מאנשי קט ים המלח. והוא היה אומר שמלכות השמיים קרובה לבוא, והוא היה מטביל אנשים בירדן כדי לטהר אותם. וגם הוא הטביל את ישו כאחד מהאנשים שהוא היה מטביל. ובברית החדשה מסופר שכשישו טבל, פתאום הייתה לו איזו התגלות, משהו, חבלז, ואז הוא התחיל את הסיפור שלו. אז הנוצרים מאוד מעריכים את יוחנן המטביל, שאגב מת על קידוש השם. יודעים מה קרה לו ליוחנן המטביל? הוא הלך לעבר הירדן, אל אחד מהנכדים של הורדוס, שהייתה לו איזו ממלכה קטנה, ואותו נכד של הורדוס היה חי חיי הוללות עם איזו רקדנית. ואז יוחנן הלך אליו, אמר לו, נו נו נו, זה ממש לא בסדר שאתה חי. הוא אמר את זה בפני אותו נכד של הורדוס והרקדנית. אז הרקדנית אמרה, אם אפשר בבקשה לקבל את הראש שלו על מגש. ונתנו לו, נתנו לה את הראש של יוחנן המטביל על מגש. ואז בעקבות כך הוא מת. התוצאה הייתה שמכיוון שתלמידי יוחנן קיימו קשרים כלשהם עם תלמידי ישו, אז כיוון שכבר לא היה להם רב, הם שקלו להצטרף לקט של ישו. כל זה כתוב בברית החדשה. הם פנו, ואז ישו ענה להם, דעו לכם שמלכות השמיים קרובה, ומלכות השמיים נתונה לפורצים ולגנבים. ואז הם החליטו שהם לא מצטרפים. זה מעניין שהנוצרים בעצמם מספרים את הסיפור הזה. אז למה הם לא הצטרפו? כי הם הבינו מי זה ישו. שהוא רוצה להגיע אל הקדושה בלי לעבור דרך התיקון. מי שלא רוצה תיקון, אז הוא יוצא מן היהדות. אז עכשיו, מה שמעניין, בדרך כלל כשאומרים המינים, מתכוונים לתלמידי ישו הראשונים, ששיתפו פעולה עם השלטון הרומי נגד היהודים, ולכן הם הורחקו מן היהדות בברכת המינים המפורסמת. אבל כאן הוא מביא את זה אחרת, כן? שהמינים שאנחנו מתפללים על אובדנם הם הצדוקים, ואילו על תלמידי ישו, המינים, הוא קורא להם משועמדים, ולא בדיוק ברור מה הוא חושב עליהם. ואילו הקראים הודו בשורשי התורה. כלומר, הוא אומר שכנראה גם המינים, תלמידי ישו, גם עליהם אנחנו מתפללים על אובדנם, מה שאין כן הקראים. והקראים הודו בשורשי התורה, אך התחכמו בענפים. ויתכן שהגיע מזה הפסד גם אל השורשים, אבל רק מתוך חוסר ידיעה, לא בכוונה. קוראים פה יחס סלחני איכשהו אל הקראים. מעניין, גם אצל הרמב״ם, היו תקופות שונות בדבר היחס שלו אל הקראים. הייתה תקופה שהוא דיבר על לרדוף אותם, תקופה שהוא דיבר על לקרב אותם. זה כנראה משתנה גם לפי מידת הסכנה. בכלל, צריך לדעת שבספרות הרבנית של ימי הביניים, לפעמים היו משתמשים גם בכתביהם של הקראים. למשל, בספר חובות הלבבות, שהוא ספר קלאסי, קדוש, נמצא בספרייה שלנו, בכל בית מדרש תמצאו ספר חובות הלבבות, נכון? בהקדמה הוא כותב שיש ללמוד את ספר המקמץ. מה זה ספר המקמץ? זה ספר של קראי בשם דוד אל-מוקמס, שרק חלקים ממנו הגיעו לידינו. זה ספר שדן בשאלות תיאולוגיות בסיסיות, וכנראה הרבנים היו לומדים את הספר הזה. כן, בבקשה.
בתקופת הנבואה, אין היו דורשים לתורה,
בשאלה.
בתקופת
הנבואה
כבר אין שאלות.
אי אפשר,
יש נביא,
הוא אומר. אז בכל זאת, אתה ספרת את עצמך עכשיו. שאלת איך בבית ראשון היו דורשים, ואת אומרת שכשהיו נביאים לא הייתה שאלה. אבל בית ראשון זה תקופת הנביאים.
נכון, אבל עדיין לא דורשים לתורה. בית ראשון, לא, אני אומר בתקופת הנביאים.
אתה שואל איך בתקופת הנביאים למדו תורה?
כן.
זאת שאלה גדולה. היו הולכים לנביאים, מן הסתם.
לא היה, אתה... היה אבל 13 מידות, אתה אומר שאת
בהם... אתה אומר, היה 13 מידות. מן הסתם שהם דרשו באופן שונה מאיתן. לפחות לפי רבי יהודה הלוי. כן. אחרי כן, אגב, אני רוצה לציין עובדה שהיא לא נעימה, אבל כתבי יד של התנך שיש לנו, מאיפה הם באים? לא מהנוצרים. למשל, כתב יד לנינגרד של התנך, שעליו בנויה ההוצאה של תנך קורן המפורסמת. מה?
נוצרים?
לא. זה כנראה כתב יד קראי. שתדעו.
וזה הכי מדויק של קורן.
לא, של קורן זה לא הכי מדויק, אני מבקש.
למי הכי מדויק?
של מי הכי מדויק? זה של ברויר. ברויר. ברויר, על פי הכתר של הרם צובה. כן. טוב, כן. אז בקיצור, עד כאן להיום. שלום.